טוב, אז כיוון שהזכרנו את פסח, צריך כבר להתחיל, אבל לא בפסח ממש. אנחנו בסיום ספר שמות, אנחנו רוצים לעסוק בויקל פקודי, אבל השבת, יש לכם חומשים בעצם פחות צריך, יופי. יש לכולם, נכון? עוד? אז השבת, אנחנו מגיעים לפרשה האחרונה, בארבע פרשיות, הפרשה הרביעית, פרשת החודש. שהיינו בפרשת פרה, והסוגיה הזאת של ארבע פרשיות שבה אני רוצה לעסוק עכשיו קשורה גם מאוד לפרשות שאנחנו נמצאים בהשגחה פרטית, מאוד מעניין. פרשת פרה נקראה השנה, לא תמיד זה יוצא כך, זה תלוי בפרשת פרה נקראה השנה בפרשת כי תשא. בפרשת החודש ופרשת החודש עומדת להיקרא ו... אולי כדאי לכם זה חומשים. ופרשת החודש נקראת בפרשת ויקל פקודי, שהשניים מחוברות, שזה ממש הפרשות המקבילות. זאת אומרת, על פרשת פרה אומרים חז"ל, שפרה אדומה מחפרת על חטא העגל. ביטוי הידוע שמובא גם ברש"י, אבל ביטוי של חז"ל, זה תבוא האם כקנה, כתועת בינה. תבוא האם, הפרה. אז פרשת פרה אדומה, כל עניינה זה כפרה על חטא העגל, ועוד נדבר על זה, זה עיקרה של פרשת כי תשא. והשנה זה היה כי תשא ופרה ביחד. החודש הזה לכם ראש חודשים, זאת פרשת החודש, וראש חודש ניסן מופיע בשתי פרשיות גדולות, האחת בפרשת בו, בשבועיים שלפני יציאת מצרים, עליה נדבר עוד מעט, בפרשת החודש. הפעם השנייה בפרק החותם את ספר שמות, בואו נסתכל בו רגע אחד בפרשת פקודי, בפרשה שלנו. זה מאוד מעניין שפרשת החודש וויקל פקודי מפעיל ביחד, ולדבר השם עם משה לאמור, אצלי בחומשים זה בעמוד ראש ג' מדבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש. צריך להבין שזה אותו ראש חודש של שנה שעברה. ביום החודש הראשון, אנחנו ננסה לנסות להבין בהמשך מה החידוש הגדול של ראש חודש, הרי החידוש הוא של פסח. אז מה עשו מפרשת החודש? עוד נגיע לזה עוד מעט. ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד. ושמת שם את ארון העדות וכולי, כלומר כל הקמת המשכן, כמו שכולנו יודעים, אמורה להתרחש בראש חודש, והשבוע הזה שאנחנו נכנסים אליו מחר בערב, הוא שבעת ימי המילואים והקמת המשכן. אז כשקוראים את פרשת החודש ושלהי חודש ניסן, זה בדיוק הזמן של סיום ימי המילואים וראש חודש ניסן, לא ראש חודש שבו צובנו על פסח ועל בעשור לחודש משכו וקחו לכם, אלא ראש חודש השני, השניהם מתחברים. זהו, אז אנחנו בין פרה להחודש, ואני רוצה להיכנס לארבע פרשיות, גם מתוך עיסוק בפרשה, גם מתוך זיכרון חטא העגל, פרשת פרה, והחודש, נגיע לזה עוד רגע, אבל ארבע הפרשיות, כפי שהן היו השנה, הן היו שקלים, הפסקה, שקלים, הפסקה, זכור, פרה והחודש. לפעמים זה יכול לצאת גם שקלים, זכור, הפסקה, פרה והחודש. יכול להיות הפסקה בין זכור לפרה, אם שקלים היה בראש חודש עצמו. אז תעשו חשבון, אם שקלים היה בראש חודש אדר, אז יש שם הפסקה ויש הפסקה, בעצם יהיו שתי הפסקות אז. בין ראשונה לשנייה ובין שנייה לשלישית. זה השירות היחידה של שתי הפסקות. שבת הראשונה תהיה זין, ואז יהיו, כלומר יכולה להיות הפסקה בין, בקיצור יכולה להיות הפסקה בין ראשונה לשנייה, ויכולה להיות הפסקה בין שנייה לשלישית. לא יכולה להיות הפסקה בין שלישית לרביעית. אבל מה שאמרתי עכשיו הוא סיכום מהיר מדי בלי שראינו את המהלך לפני. בתלמוד הירושלמי עושים בארבע פרשיות, ויש שם מחלוקת המוראים. ישנה שיטה שאומרת שפרה חייב להופיע מיד אחרי פורים. צמוד. חייב. וגם אם יש זמן יותר ארוך, אז שתהיה הפסקה. כלומר, אפשר להפסיק בין שלישית לרביעית. לפי השיטה הזאת, ההצמדה היא בין פרה לפורים. כלומר, פורים צריך ללכת עם פרה. הפתיחה הזו היא מאוד מאוד חשובה, כי השאלה היא מה באה לעשות פרשת פרה בדרך. זה בעצם הנושא שלנו, אבל לא רגע מגיע לי. לפי השיטה השנייה שאותה אנחנו נוהגים ופוסקים כמוה, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. הנוסח של הגמרא בירושלמי הוא מאוד מעניין, בין שלישית לרביעית לא יפסיק, זה דברי רבי חמא ברבי חנינא, ואז כתוב, אמר רבי לוי, סימני הון, בין הכוסות הללו לא ישתה. גמרא מעניינת. כלומר, אם אתה רוצה לדעת בין איזו פרשה לאיזו פרשה אין הפסקה, אז אני אתן לך סימן. הרי עוד מעט ליל הסדר, וליל הסדר יש ארבע כוסות, אז הדין הוא שבין כוס ראשונה לכוס שנייה, אם רצה, מפסיק. נכון? מתי זה כוס ראשונה? קדש. נו, כוס שנייה מתי? בסוף המגיד. נכון? בסוף המגיד, בצאת ישראל ממצרים, ואז כל ההגדה, אנחנו גם באמצע עוצרים, בקרפס, בהכל, ואם רצה, שותה. אז זה החלק הראשון. בין שנייה, כלומר, כוס שנייה, סיכמנו שזה מתי? סוף המגיד, לשלישית. מתי כוס שלישית? בסוף ברכת המזון. צפון ברך. אז בין שנייה לשלישית או מפסיקים. נכון? זה כל הסעודה. כוס שלישית היא מתי? צפון ברך. ואחרי זה, כוס רביעית זה הלל, מיד אחרי ברכת המזון. ושם אסור להפסיק. אז רבי לוי אמר דבר מעניין מאוד. משונה קצת, מי צריך את הסימן הזה? האמת היא שטוב שהסימן הוא לא הפוך, כי אחרי ארבע כוסות קשה לשמור על הסימן, אבל מה הוא אומר? מה אני צריך את הסימן הזה? מה זה כזה מסובך? לזכור שבין פרה לחודש לא יפסיק. מה הוא? וסימני הון? אמר רבי לוי וסימני הון, בין הכוסות הללו לא ישתה. כמו שבין פרשה שלישית לרביעית לא מפסיק, בין כוס שלישית לרביעית לא מפסיק. ואתה תזכור את זה לכאן. כי כשהוא אומר בסימניון הוא מדבר על דין פרשיות, אז הוא אומר, תזכור את ארבעה כוסות, אז תדע לגבי הפרשיות. יפה. כנראה שכשהוא אמר את הבסימניון הזה, הוא רצה להגיד שהוא פוסק בניגוד לשיטה שבין פרה לחודש יכול להיות הפסקה. לכן כשהוא אמר את הסימניון, הוא רצה להגיד, אני מדגיש את זה שבפועל אנחנו צריכים לפסוק, שיטת רבי לוי, שבין ראשונה לשנייה או בין שנייה לשלישית, יכולה להיות הפסקה, לא חייבת, אבל יכולה להיות הפסקה, ובין שלישי לרביעי אין הפסקה. עד כאן דעה אחת והדעה השנייה בירושלמי. זה ירושלמי בתענית. אחר כך מופיע בירושלמי עוד פרט, פלא פלאות, ושם כתוב, בדין הוא, זה עוד פעם דברי רבי חמא ורבי חנינא, בדין הוא שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. בעצם צריכה היה לקדום פרשת החודש לפרשת פרה. אני פותח סוגריים שנייה. בדין הוא שהייתי מתחיל לשאול בעצם את השאלה מה עושה פרשת פרה בחודש אדר. אבל אני בכוונה מהכירה, אני מתחיל מהגמרא עצמה. בסדר? אני חוזר. בדין הוא כך כתוב שם שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. למה? שבאחד בניסן הוקם המשכן. מאוד מעניין, הרי פרשת החודש עוסקת במה? בראש חודש ניסן, שלפני יציאת מצרים. אבל פה מבינה הגמרא בירושלמי שפרשת החודש מייצגת את עניינו של ראש חודש ניסן, שהוא מבוטא גם בהקמת המשכן. אז בדינו שתקדום החודש לפרה, כי באחד בניסן הוקם המשכן, ורק בבית בניסן הקריבו פרה אדומה ראשונה במדבר, במשכן. כי הרי כל עוד לא היה משכן, אי אפשר היה לעשות פרה אדומה. אז בדינו שתקדום פרשת החודש לפרשת פרה. הגיוני מאוד. כאילו ירושלמי לא שואל למה פרה. מה שאנחנו רוצים לשאול עוד מעט. אבל הוא אומר, הבנתי את הכל, אבל בדינו שתקדום... ולמה הקדים פרה להחודש? לפי שהיא טהרתם של ישראל. לפי שהיא טהרתם של ישראל. לכן הקדים פרה להחודש. כיוון שמי שאומר את זה הוא אותו רבי חמא ברבי חנינה, שהוא זה שפסק שלא מפסיקים בין פרה להחודש, משמע שהוא סבור שלא מפסיקים בין טהרה למה שפרשת החודש מגלה, אני עוד לא יודע מה. בסדר? עד כאן סיום הדומינו שהזכרנו. אני מזכיר, רק עושה סיכום של שנייה. ארבע פרשיות, נכון? בין זכור לשקלים, בין שקלים לפרה, לא מפריע לנו הפסקה, זה לא מעניין אותנו עכשיו. דעה א' אומרת, מצמידים את פורים לפרה. שנייה לשלישית. שנייה צמודה לשלישית. דעה ב', שכמוה אנחנו פוסקים אומרת, מצמידים את שלישית לרביעית, ועל זה באים שתי מימרות. האחת מאוחרת של רבי לוי, שאומר, יש לי סימן ארבע כוסות, והדבר השני של אותו אומר, של רבי חמא ברבי חנינה, שאומר שצריך היה להקדים החודש לפרה, והקדימו פרה להחודש, למרות שכרונולוגית, היסטורית, הקמת המשכן קדמה להקרבת הפרה האדומה, בסדר? אבל הקדימו את פרה להחודש לפי שהיא טהרתם של ישראל. מוזמר שם במפרשים על הירושלמי, מפרשים הקלאסיים, כמו משה, קורבן אדם, מפרשים על הירושלמי, מסבירים מיד שבכלל כל עניין שאנחנו קוראים פרה, כדי שיקריבו פסחיהם בטהרה. וכדי להקדים את הטהרה להחודש, שמתם לב שבירושלמי עושים איזה ערבוב, הקמת המשכן ופסח. למרות שזה שתי פרשות שונות. זה פרשה שהייתה לפני יציאת מצרים, החודש, קורבן פסח, וזו הפרשה שבאה אחר כך בהקמת המשכן. אז יוצא שלפי רבי חמא ורבי חנינא, לא סתם שצריך להצמיד את טהרה להחודש, אלא צריך להצמיד עד כדי הצמדה מוחלטת שלא יפסיק. כלומר, לא רק שהקדמתי את פרה להחודש, אלא גם אני דואג, כי זה אותו רבי חמא ברבי חנינא. אני גם דואג שפרה תוקדם להחודש ולא תיפרד ממנה. בניגוד לדעה השנייה שהצמידה את פרה לפור. בסדר? את שלישית לשנייה. עד כאן, בסדר? אני בכוונה רציתי להתחיל בהקדמה הטיפה למדנית הזאת על ההתחלה, כדי שהיא תהיה לנו. ותלמוד ירושלמי, מוזכר ברש"י, מה שמזכיר אותו גם בבבלי, עד כאן הסוגיה. אנחנו יודעים שאנחנו, הנה, מסתכלים בלוח השנה, ואנחנו פסקנו שבין שלישית לרביעית, אבל אנחנו צריכים ללמוד את שתי הדעות האלה, צריכים להבין את רעיונותיהם, ולעניות דעתי הכל בנוי על השאלה הכי יסודית, מה באמת עניינה של פרשה פרה בחודש אדר? כי מה שאתה אומר שזה כדי שיקריבו בני ישראל את פסחיהם בטהרה, זה יפה מאוד, אבל זה בכלל לא מובן. אין קשר בין פרשת פרה אדומה לקורבן פסח מבחינת הטהרה. מי שתמת ומעט מת, פרה אדומה באה לטהר מאבי אבות הטומאה, מטומאת מת. אז מי ששמה טומאת מת, זה לא קשור לקורבן פסח. קודם כל יש לו פסח שני. דווקא בפסח יש פתרון. מה שיוסף מסתיר עכשיו זה הכי מעניין, כי דווקא בפסח יש פתרון. אבל בלי קשר, מעניין שזה כמו כל קורבן אחר. אז למה זה דווקא לפני פסח? הרי שאר הפרשיות מאוד מובנות לחודש, שקלים. נכון? כי בחודש אדר משמיעים על השקלים. כל החודש עניינו שמשמיעים על השקלים. אחרי זה הוצרפו לזה חזל, הקדימו שקליכם לשקליו של אותו הרשע, שאמר ועשרת אלפים כיכר כסף, אשכול על ידי עושי המלאכה. הוא, זה דבר גדול מאוד, אתם מכירים, אני לא יודע, הזכרתי את זה השנה. יש, אני חושב שהזכרתי את זה. שטוספות קטן שמוכיח שעשרת אלפים כיכר כסף שהציע המן לאחשוורוש תמורת הפתרון הסופי, עולים סך 60 ריבו מחצית השקל. מדויק. עולים סך 60 ריבו מחצית השקל. וזה לכפר על נפשותיכם. השקלים והדר, לא צריך להסביר לי, כל חודש אדר משמיעים על השקלים, בזמן שבית המקדש יבנה במהרה בימינו ונראה את זה עוד באדר, אז נראה שבאדר משמיעים על השקלים, כי כל קורבנות הציבור של השנה החדשה, שנת הקורבנות, שנת המס, שנת הקורבנות מתחילה בראש חודש ניסן. אדר זה חובת השמעה על השקלים. אצלנו פורים זה פורים, הוא חושב. אבל בתחילה באדר, בזמן שבית המקדש קיים, יש דבר אחד שמעיב, לא מעיב, מרומם את פורים. אז יושבים הגבאים ומתחילים בקשיחות למי שעוד לא הגיע בשבועיים האחרונים לראות מה המצב. זה לא תמיד נשמע טוב. בכף משהו זה מתחילים עלינו. מחצית השקל. העשיר לא ירבה, אדר לא ימית, אין ביטוח. כלומר, חודש אדר צועק שקלים. כולם ידעו את זה. כל אחד מרגיש את זה בחודש אדר. זכור, ודאי לא צריך להסביר. החודש גם לא צריך להסביר לי, למרות שהגיע הזמן פעם לשאול שאלה, למה זה כל כך חשוב? אני יודע, אבל רש"י אומר שקוראים החודש, פרה הוא אומר להקדים טהרתם של ישראל לפי שיביאו קורבנות פסח וטהרה. ועל זה שאלנו את השאלה שלנו עכשיו. החודש רש"י מסביר בבבלי, בסוגיה בבבלי, בארבע פרשיות. החודש רש"י מסביר במגילה. אז הוא מסביר מה העניין של החודש? אז הוא אומר ששם יש פסח. נכון? בפרשה שנקרא השבת, בפרשת החודש, אחרי הפרשה, אז זה וידבר השם אל משה לאמור, קדש לכל מכור פטר כל רכם מבני ישראל, ואז בעשור לחודש משכו, קחו לכם, ששם יש פסח. הבנתי. אז למה לקרוא דווקא את הפרשה הזו של החודש הזה לכם? יש הרבה פרשות על פסח אחר כך. כלומר, מה קרה לראש חודש? מה העניינו של הראש חודש? וברור שרוצים להדגיש את ראש חודש ולא רק לעניין הפסח. מאיפה ברור לי? כי כשאני רוצה להבין פרשה, אנחנו תמיד עושים את זה, אני הולך להפטרה. עכשיו חזר לימדו אותי מה הפרשה. וההפטרה של פרשת החודש היא הפטרה מרתקת בספר יחזקאל, שבה מתואר הקורבן המיוחד שיהיה בראש חודש ניסן, כשהנשיא יבוא. כל ההפטרה עוסקת בראש חודש. אחרי זה מוזכר שאחרי זה בא פסח, אבל ההפטרה עוסקת בראש חודש, זאת אומרת שההפטרה מידע שהפרשה עניינה ראש חודש. ההוכחה היא שאמרנו שבדינו שהיה מקדים בעצם, נו, פרשת החודש לפי שבו הוקם המשכן, זה ודאי היה בראש חודש ולא קשור לפסח. אז גם אם אני מבין מה עושה פרשת החודש וארבע פרשיות כי ראש חודש ניסן, מה העניין של ראש חודש ניסן? זה השאלה שאני רוצה לדעת. שקלים זה כדי להשמיע להביא שקלים, זכור זה כדי לקיים מצוות זכור. פרה, שאלה א', החודש, שאלה ב'. והדיון הזה, האם פרה צמוד לפורים, או פרה צמוד להחודש, הוא כנראה דיון מפתח שאיתו נוכל להבין את הסוגיה. זהו, עד כאן הפרטים ששמנו על השולחן, כדי שנוכל להתחיל לחיות. זה ארבעה פרשיות. האמת היא שיש חמש פרשיות. יש חמש, לא? סתם עבדו עליהם, יש חמש פרשיות בכל זה. למה? כי כמעט לא יוצאת מציאות שיש רק ארבע פרשיות. או סליחה, שיש רק ארבע שבתות. כמעט תמיד יש הפסקה. לא, שבת הגדול, שבת הגדול זה פסח. כמעט תמיד בין פרשת שקלים לפרשת החודש, יש שבת אחת שלא קוראים כלום. מנוחה, מה שנקרא. מותר לנוח, לא? כמעט תמיד יוצא שבת אחת שלא קוראים. או בין שקלים לזכור, או בין זכור ל... מסיבה מאוד פשוטה. כי יש יותר מ-28 יום. תעשו חשבון, אז בדרך כלל זה יוצא 5 שבתות. בסדר? אתם יודעים איך קוראים הפוסקים, הזכרתי את זה לפני שבוע או שבועיים, אתם יודעים איך קוראים הפוסקים לשבת? ש... בדיוק. השבת שבין שקלים לזכור זה מרתק. או בין זכור לפרה, בפועל, או היה צריך להיות בין פרה להחודש. אני פותח בזה, כי זה ייתן לנו ראייה אדירה. שם מאוד מעניין. קראנו את זה לפני שבוע או שבועיים, שזה היה השבת הזאת. רבות. מרתק. בפוסקים השבת הזאת נקראת שבת הפסקה. שבת הפסקה. נכון שיש שבת הגדול, ויש שבת חזון, ויש שבת נחמו, ויש שבת שירה, אז מהיום יש שבת חדשה, שבת הפסקה. נופש. שבת הפסקה. שליט, בחור, פרה, בחור, נשון רעת, פסח, בלגן, אבק, חמץ, אסור לנשום, שבת הפסקה. תנוח. שבת הפסקה. האוילה מבין ששבת הפסקה, זה, מה זה הפסקה? איך העולם מבין את המושג הפסקה? הפסקה זה, זה לא לעשות. נכון? והפסקה לא עושים. נכון? לא נזכיר את הראש שאסור להזכיר את שמו, ושמו התחיל בעין ונגמר בטף, ובאמצע היה ריש ופל. פעם בהפסקת אש, הוא פעם. הוא הפר כמו... פעם, בנקה ראשונה הוא לא הפר. פעם הוא הפר. ואז אמרו לו, אבל יש הפסקת אש, אבל זה סתם בדיחה. אמרו לו שיש הפסקת אש, אז הוא אמר שאתם לא מבינים עניין, אתם לא יודעים לחתום על המסמך הזה. שומע, עורכי דין, אתם לא יודעים לחתום על המסמך. אמרו הפסקת אש. מה זה הפסקת אש? מה עושים כשהילדים יוצאים להפסקת שוק? שותים שוק. אז מה עושים בהפסקת אש? אש! הפסקה, אש! אתם לא מבינים מה אתם חותמים, אתם אמרתם הפסקה, אש! זה הפסקה אש. אבל גם למי שלא מבין פסקה. מי שמבין שהפסקה זה הפסקה. כשהיינו ילדים היה פרסומת הפסקה עשה קריסטל שתי. הפסקה זה לשתות. אז הפסקה זה לא משהו בעל ערך. מופיע בתורת החסידות הרבה מאוד על שבת הפסקה. מה זו שבת הפסקה? זו השבת של הכוח להתבונן. זאת שבת ההתבוננות. רש"י בתחילת ספר ויקרא אומר, ויקרא אל משה וידבר השם אליו. פתיחה משונה, ויקרא וידבר. אז רש"י אומר שהייתה הפסקה בין דיבור לדיבור. השם חז"ל. ואז הוא שואל שאלה גדולה, ולמה ניתנו הפסקות בין דיבור לדיבור? הקדוש ברוך הוא צריך הפסקות? משה הרי ודאי לא הבין לפי שכל הרגיל. אז למה אתה לא? זאת אומרת שאמרה שדבר כל יותר. כדי ניתן רווח בין פרשה לפרשה. ניתן רווח בין פרשה לפרשה. מה זה הפסקה? הפסקה זה ניתן רווח בין פרשה לפרשה. אנחנו חיים בעולם שבו יש מידע שעוד מעולם לא היה. נדמה לי שמה שאין זה הפסקה. מידע יש, אבל היכולת לתת רווח להתבונן. זה שבת שלמה. אני חשבתי לעצמי שאם אדר זה חודש של נהפוך הוא, צריך שבת אחת של התבוננות, זה נהפוך הוא גדול. קצת התבונן. ההתבוננות הזאת, רש"י אגב מסיים שם, ומה משה מפי הגבורה צריך רווח בין פרשה לפרשה? קל וחומר להדיוט הלומד מן ההדיוט. מה אתה רץ בכלל? תעצור. תטמיע. אם הבנו נכון את ערך ההפסקה, אז עכשיו נוכל להבין את הוויכוח, או נוכל להבין שיש עומק עצום בוויכוח, איפה אסור שתהיה הפסקה. איפה צריך להבין שבעצם זה דבר אחד שמחולק לשניים. דעה אחת אומרת פורים פרה. והדעה השנייה אומרת פרה החודש. ההפסקה היא לא כי, אלא אדרבה, תתבונן בדבר הקודם לפני שאתה צועד קדימה. אני מה זה אומר מבחינה רוחנית? כל מי שאתה טיפ טיפה מבין במוזיקה, אני יודע את זה. הצליל הכי חשוב בקונצרט טוב זה ההפסקות. זה הצליל החשוב ביותר. ההבדל בין אחד שיודע למגן ואחד שלא יודע, הוא לא אחד שלא יודע, כי אז רואים שהוא כלומי. הוא בין אחד שיודע למגן הכל, אבל הוא לא יודע איפה להפסיק. הוא יודע הכל, הוא יכול, הכל מצוין. הוא לא פספס תו אחד. אבל את הצליל של ההפסקה אין. העומק של ההפסקה הוא שהמשוכה שאתה הולך לקראתה בשלב הבא היא משוכה הרבה יותר גבוהה שהולכת להביא אותך לעומק הרבה יותר גדול ולצורך עמידה בה אתה צריך להתבונן בשלב הקודם. השלב הזה הוא הרווח בין השלבים, הרווח בין השלבים בסולם הוא הזמן המסוכן באמת. על השלבים הכל בסדר. ברווחים שבין השלבים אין לך את המקום הקודם ועוד אין לך את המקום הבא ואתה נמצא בהפסקה. ההפסקה הזו זה כל החיים. לכן החידוש הוא שיש עניין לא להפסיק. כי הסדר הוא שיש רווח בין פרשה לפרשה. אם אין, זה טכנית, מפני שבימים של החודש אין זמן להפסיק. אבל עקרונית יש רווח. אבל יש עניין לא להפסיק בין פורים לפרה או בין פרה לחודש. רק מתוך ההבנה הזאת וההקדמה הארוכה הזאת אפשר להיכנס לפרשת. מה שיהיה כתוב בפרשת החודש, בוא נפתח רגע ביחד את פרשת החודש שנקרא השבת. בוא נפתח את פרשת החודש. פרשת החודש, איפה היא נמצאת? היא גם בסוף החומשים, אבל אפשר לראות אותה בפרשת בו. בפרק י"ב, פסוק א', פרשת החודש. כן, פרק י"ב, פסוק א', קוף פי ב'. קוף פי ב'. ויאמר השם אל משה ואל אהרון, בוא נראה את הפרשת. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. נעבור ככה בשנייה אחת על תוכנה של הפרשה, כדי לראות במה אנחנו עסוקים בפרשת החודש, אחר כך ננסה להבין את הכל. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור. החידוש הראשון הוא כבר בפתיחה, אבל אני את הכל עושה בשניות. יש חידוש שהם בארץ מצרים? איפה חשבתם שם? מה, הם יצאו לחופשת מולדת? הם בין ההתראה על מכת בכורות לבין מכת בכורות, מה... ברור שהם בארץ מצרים, הרגע היו אצל פרו. החידוש של קידוש הזמן, שהולך להתרחש עוד רגע, החידוש שלו זה שזה נאמר בארץ מצרים. בארץ מצרים מתחילה המהפכה, והמהפכה מתחילה בראש חודש. אז ההפיכה. יש פסקה בהגדה של פסח שכולם אומרים אותה, אני לא יודע שבטוח שמים, ולא בטוח ששמים לב עליה מספיק. יכול בראש חודש. יכול בראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא, יכול לי בעוד יום. אני אף פעם לא הבנתי את הפסקה הזאת. למה יכול בראש חודש? הרי כתוב בפסוק, והגדת לבנך ביום ההוא, בעבור זה עשה השם לי, והיום ההוא עוד מעט אתם תראו מדבר על פסח. אז מה פתאום יכול בראש חודש? מה הייתה המחשבה? יכול בראש חודש. למה? כי היציאה ממצרים הייתה בראש חודש. ראש חודש הוא זמן היציאה ממצרים, מיד נראה את זה. זה פרשת החודש. וזה הכוח של הקמת המשכן. וזאת הנקודה שהתרחשה בראש חודש, ועוד מעט נגיע אליה. מה הוא אומר למשה ולאהרון בארץ מצרים? החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. בעברית פשוטה כתוב פה כך. עד עכשיו על המקררים שלכם, על הפריג'ידרים במצרים, היה לוח שנה שמתחיל בתשרי. זהו להחליף לוחות. שעון קיץ. מעכשיו החודש הראשון הוא ניסן. עברית אחרת. עד עכשיו הראשון הוא למה? לזה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. מעכשיו הראשון הוא לזה שאתם יוצאים ממצרים. זה הראשון. לא שהעולם לא נברא בתשרי, אבל זה לא ראש השנה לחודשים, זה לא ראש השנה למלכים, זה לא ראש השנה לרגלים, זה ראש השנה לשנים, לשמיטים, ליובלות. אתם מבינים את ההבדל הגדול? אבל עכשיו מתחיל ראש השנה למלכות. לאיך זה מופיע פה? זה קרה בראש חודש. הדבר הראשון שקורה לעבד כשהוא יוצא לחירות, זה שהוא מקבל את הזמן. זה הדבר הראשון שיש. וכשהוא מאבד אותו, הוא חוזר לעבדות. עבדי הזמן, עבדי עבדים. עבד השם הוא לבד חופשי. בראש חודש ניסן בעצם ניתנה היכולת לקדש את הזמן. לא אני, אומר הקדוש ברוך הוא, קובע מתי יחול פסח. אני קובע את התאריך, ואתם קובעים מתי זה יהיה. ורק שנינו ביחד נתוועד, כלומר נעשה מועד. ואז יהיו מועדים לשמחה. זה יתרחש בראש חודש. ואז מגיעים הפסוקים שלכאורה בשבילם לא היה צריך בכלל את ראש חודש. כי תואם מי שסבור שהיה צריך את ראש חודש ואת קידוש החודש ואת מצוות קידוש הלבנה כדי לדעת מתי יהיה פסח. לא נכון. למה? תראו את פסוק ג'. דברו אל כל עדת ישראל אמור בעשור לחודש הזה. בקיצור, כל מי שיודע לספור עד 10 יודע מתי להכין את עשה. כלומר, הפעם היחידה שלא היה צריך קידוש לבנה היה במצרים, כשנאמר החודש הזה לכם. אתם שמתם לב איזה פעם? הפעם היחידה שקידוש לבנה היה לוקסוס. זה לא היה לצורך פסח. אני צריך לדעת מתי הלבנה מתחדשת, כדי לדעת מתי תתבר. אבל מתי תתבר באותה שנה? נאמר, הוא היה יכול להגיד לו ספור עד 10, מעכשיו. זה פחות מורכב מכך חצות בחצות, זה לספור עד 10, זה אני גם יודע. זאת אומרת שקידוש הלבנה הוא בכלל לא לצורך פרקטי, אלא בלי קידוש הלבנה של ראש חודש לא תבינו פסח בכלל. אין בכלל פסח. אבל איזה פסח אנחנו קוראים בפרשה הזאת? אם רוצים לקרוא על פסח, אז תקרא את הפרשות שעוסקות בפסח דורות. עכשיו מתחילים לעסוק בפסח. זהו, גמרנו את שני הפסוקים הראשונים. שוב, בכלל לא רלוונטי, לא רלוונטי לנו. עוברים לפסח מצרים. כל הדינים האלה לא קיימים את זה. בוא נראה. דברו על כל הדת ישראל לבוא בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש סלב בית אבות, סלב בית. אם ממעט הבית מיות נסה ולקחו שכינו הקרוב אל ביתו במכסת נפשות, צה תמים זכר בן שנה יהיה לכם. והיה לכם למשמרת עד 14 יום לחודש הזה, ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל בין הארבעים. חלק מהדברים שייכים לפסח דורות, לקורבן פסח, אבל כל מה שקורה עם הארבעה ימים והמשמרת ועשור לחודש, זה רק באותה שנה במצרים. נכון? מה היה אז בעשור לחודש? שבת הגדול. ביום חמישי יצאו ממצרים. בעשור לחודש היה שבת הגדול, חמישי זה תתבר. ילכו חמישה ימים אחורה זה יוד. ומה היה בשבת הגדול? אז קשרו את עשה. וקשירת עשה הזאת הייתה קשירת אלוהי מצרים. וכשקשרו את עשה בעצם, זה הרבה יותר קשה מהסיפור של פסח. כי אתה קושר את עשה ואתה נמצא ארבעה ימים במצרים שבועטת וחיה ונושכת, ומצרים שעוד עומדת בסירובה, למרות שהיא יודעת על מכת חורות הממשמשת טובה. ואתה הולך לקשור את עושה מכל הדת ישראל. כל הדת ישראל. לא פעם ראשונה שעם ישראל רואה מה זה קורבן. אברהם יקריב קורבן ויצחק יקריב קורבן וכולם יקריבו קורבנות. נוח יקריב קורבנות. קין ואבל יקריבו קורבנות. אדם הראשון יקריב קורבן. אבל זאת פעם ראשונה שאוכלים למשפחות. למנויים שכולם צריכים להקריב, שאין אף אחד שלא שותף. והתורה רואה נכון להגיד שזה נאמר למשה להגיד לעם ישראל בראש חודש, כלומר בראש חודש מקבלים את הכוח לזה גם. אז הוא כבר, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. כלומר, כל המושג של פסח, רש"י אומר שקוראים החודש מפני שיש בו פסח. לעניות דעתי הוא לא התכוון להגיד שיש בו את הפרשה של פסח. אם אתה רוצה להבין את העניין של פסח על בתי בני ישראל והאדם והמשקוף, זה הפרשה הזאת. זה המושג שיש בו פסח. יש בו פסח. פסח נוצר על ידי זה שמי שנמצא מהדלת הזאת פנימה הוא מוניציפלית במצרים, אבל הוא בנקרת הצור, הוא בבסקותי חפי עליך. בחוץ ניתנה רשות למחבלים לחבל, ופה בנקרת הצור כבר יצאו ממצרים. בפנים מותניכם חגורים, נעליכם ברגליכם, מקילכם בידכם. בפנים כל הסבתות והילדות כבר הכניסו תופי מרים כדי לנגן כשנהיה מחוץ למצרים. בחוץ מצרים. מי שלא תופס את התמונה הזו, לא תופס את לנסות. כשאנחנו יושבים בסוכות, זה זכר לסוכות שישבנו במדבר. אבל כשאנחנו יושבים בליל הסדר בירושלים, אנחנו זכר לליל הסדר שהיה במצרים. כלומר, אנחנו לא זכר ליציאה, אלא זכר לפעולה שהייתה לפני היציאה. ההוצאה ממצרים היא במצרים. זה כביכול לא תלוי בקודש ברוך הוא, זה תלוי בנו. אם יש מקום שבו הביטוי של הכל מידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, בא לידי ביטוי, זה פה. אני יכול להוציא אתכם ממצרים, אבל אני לא יכול שאתם תצאו ממצרים. את זה רק אתם יכולים. והאדם על המשקוף והמזוזות, והמותניכם והמעניכם, זה הקריאה של ראש חודש. זה החודש הזה, זה להתרחש בראש חודש ניסן. יכול בראש חודש... שם היה הסיפור. שם גם מתחילות להינתן המצוות לישראל. עד כאן לא הייתה אף מצווה. על הפסוק הזה אמר רש"י הראשון בתורה, ולמה לא פתח בחודש הזה לכם, שהיא מצווה הראשונה שנצטוו ישראל. ועכשיו אני מוסיף, והמצווה הראשונה שנצטוו ישראל, הם הצטוו בפעם שהיא לא הייתה בכלל פרקטית. רק מהחודש הבא היא חשובה. אבל זאת הפעם הראשונה שישראל הצטוו והפכו להיות מצווים ועושים, וגילו שיש אלוקות פה במציאות, וזה בכלל לא משלם גיאוגרפית. אתה במצרים, אתה יכול לא להיות במצרים. זה התרחש בראש חודש. ולכן שואל רש"י בתחילת התורה, אז מה מעניין אותי הלוח שמתחיל בתשרי? מבינים את השאלה שלו? הרי לימדנו שאנחנו מתחילים את הכל בזמן שאנחנו הוצאנו את עצמנו, שהבנו שהקדוש ברוך הוא מוציא אותנו ממצרים, שיש לי כוח פה בעולם לצאת ממצרים. זה לא נאמר בבריאה. את זה אני לא לומד בסיפור הבריאה. זה לוח השנה שהיה מקללים לפני ראש חודש ניסן. אז למה הולכים את התורה בזה? זו שאלה אדירה. והתשובה היא שכל הארץ של הקדוש ברוך הוא ברצונו נתנה או ברצונו נטלה. אתם יודעים מה התשובה? התשובה היא לא, אבל ארץ ישראל זה דבר מאוד יפה. מה זה קשור לשאלה? אם השאלה היא זה מצווה ראשונה, אז מה זה קשור עכשיו ש... אני גם... בוא נשאיר ביחד. זה לא קשור, השאלה הייתה זאת המצווה, אז מה? התשובה היא מדהימה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לנו את ארץ ישראל על מגש של כסף, הוא היה נותן לנו. למה הוא נותן אותה לכנעניים, מוציא אותה מהם, נותן אותה לנו? מה הוא עושה את כל הדבר? באנו לעולם כדי לתקן אותו. כי באנו לעולם כדי להאיר את החושך. ולכן הייתה הטענה, בואו נתחיל בראש חודש ניסן, הגילוי שזה יכול להתרחש, התחיל בראש חודש ניסן, אז התחיל העולם לברר את זה. ואז באה התשובה של רש"י, כן, אבל בווייז כתוב ארץ ישראל, רק שנגיע לשם בגאולה השלמה נגלה איך כל החושך הופך לאור גדול. אז קודם כל צריך לכתוב את הווייז, ואז להגיע לראש חודש. מבינים את הרש"י הראשון, זה פלא פלאות. קידוש החודש זה מדהים, רונן העיר פה הערה בשקט, היא חשובה מאוד. קידוש החודש זה מצווה שלא תלויה בארץ, נכון? הלבנה לא גדלה בארץ, נכון? רק בשירים של הילדים, הלבנה גדלה בגינה, ומוציאים אותה, נכון? קוטפים את הלבנה ומחזירים אותה, נכון? אבל זה לא באמת. הלבנה לכאורה לא קשורה לה, נכון? עושים קידוש לבנה בחול? מה, עושים? לא, ברכת הלבנה. לא, נכון, תהיתי בהגדרת השאלה. עושים ברכת הלבנה בחול, נכון? קופצים, כשם שעושים זה הכל, נכון, זה עושים, לא? עושים, נו. מעניין מאוד מה שרודנו מזכיר. אומר הרמב״ם, זה רמב״ם עצור, מצוות עשה קוף נון ג' בספר המצוות. כל קידוש החודש יכול להיות רק בארץ ישראל. ושאם נעלה על דעתנו, שם יש לו ביטוי מדהים, חס ושלום שיהיה דבר כזה, כי הוא הבטיחנו שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, אילו יעלה על דעתנו שאין בי דין ואין יהודים בארץ ישראל. רמב"ם מדהים, אם נעלה על דעתנו שאין יהודים בארץ ישראל, כי אז אין מועדים, אין זמנים, אין חגים, אין אפשרות לקדש לבנה, אין כלום. והוא הבטיחנו שלא ימחר אותות האומה מכל וכל, לכן זה לא יכול להיות. אילו נעלה על דעתנו, מה הקשר בין יהודים בארץ ישראל לבין קידוש לבנה? מה, אתם לא מבינים? זה כל הסיפור. והייתה צריכה התורה להתחיל אליו בחודש הזה לכם, ששם מבררים איך מאירים את החושך. לא בפסח. בחודש הזה, פרשה אחרת לגמרי. אנחנו מתכוננים לפסח, זה ארבע פרשיות, עוד רגע נראה איך. ולכן הייתה התורה צריכה להתחיל בחודש הזה, כי התורה היא ארגז כלים להאיר את העולם ולגלות את האור שיכול להופיע מתוך החושך הכי גדול. אחרת בשביל מה הקודש ברוך הוא שם את הנשמה הזו בגוף הזה? בשביל מה כל הדבר הזה? נכון? כי הוא רוצה להרשות שכינה בתחתונים, כי הוא רוצה להאיר את העולם. נו, אז תתחיל מזה, תיתן לי את ארגז הכלים. תלמד אותי איך אפשר לצאת ממצרים, במצרים. זה המגמה של התורה. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה זה כל ארץ ישראל? זה ללמד אותך איך אפשר להוציא את כנען מכנען, ולהעלות את כנען בארץ כנען. הארץ הזאת לא תיקרא ארץ ישראל, אפילו לא פעם אחת במקרא. ארץ כנען. לא מאמפתיה יתרה. כל החידוש שלה הוא איך אתה הופך אותה למה שהיא. איך אתה עושה מהר האמורי, הר המוריה. אז המהלך, המגמה, הווייז של החודש הזה לכם, הוא ספר בראשית, זה תשובת רש"י. עכשיו זו שאלה ותשובה שמובנת לגמרי. נמשיך שנייה את החודש לרגע אחד. אחרי שיעשו את כל זה עד פסוק זין, אז כתוב שבלילה הזה יאכלו צלי אש ומצות. אתם רואים מפסוק ח', עכשיו עברנו לליל הסדר. ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש, אל תאכלו ממנו נע, לא תותיר. כל זה גם בפסח דורות, כל ההלכות האלה. אל תותירו, וככה עכשיו חוזרים לפסח מצרים. וככה תאכלו אותו. מותניכם חגורים. זה חוזר לפסח מצרים, זה לא קשור לכל שנה. מיד תבינו איך שאלו את ויגדת יכול מראש חודש. עוד רגע, תראו איזה יופי. נעליכם ורגליכם, ועברתם אותו בחיפזון, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה. זה הכל סיפור של אותה שנה. והיכיתי חול בכור מתי? כשתסיימו את ליל הסדר. אחרי שאתם תגידו בצאת ישראל ממצרים, כשאתם במצרים, אני אעבור במצרים. לזה הבאתי אתכם. זה היה המונטט שערי תומה של ההזדקחות שלכם. והיה אדם לכם לאות, והיה היום הזה לכם לזיכרון. שבעת ימים מצות תאכלו. עכשיו חוזרים לפסח רגיל. וביום הראשון נקרא קודש ושמרתם את המצות. בראשון ב-14 יום לחודש. בערב תאכלו מצות עד יום ה-1 ו-20 יום, שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, ואז אחר כך בסוף כתוב לב שימורים והיגדת לבנך ביום ההוא. אז זה שואלים חז"ל במדרש שמובא בהגדה, והיגדת לבנך ביום ההוא, יכול מראש חודש, אולי מדובר על הכותרת של הסיפור, יכול מראש חודש, כלומר אולי מדובר על העניין כמו שלמדנו אותו בפסח מצרים, ואת זה למדנו בראש חודש, אז יכול שאת היגדת לבנך, את הסיפור לבנים, מה אני צריך לספר לבנים? שהם יכולים להאיר את העולם? מה אני צריך לספר להם? סיפורים בהיסטוריה? מה זה מעניין? אני צריך לספר להם איך הם יכולים לצאת ממצרים? יכול מראש חודש, יכול שזה קשור לכותרת של הפרשה, תלמוד לומר בשעה שמצא ומרור מונחים לפניך. על פי זה נחזור רגע לדיון של ארבע פרשיות. אתם יודעים מה באים לעשות ארבע פרשיות?
להכין אותנו לפסח.
פורים הוא ההכנה לפסח. כשנגיע ליהודה לבניסן, דילגנו פה על הפסוקים, לא נכנסנו. נתחייב במצוות עשה יהודה לבניסן. פסח זה לא כמו כל חג. פסח הוא ביהודה לב. בתדבב אוכלים את הפסח. אבל פסח הוא לא רק כי מקריבים פסח ביהודה לב. קראנו את זה בשבוע שעבר, אחד השיעורים, לא בשיעור. המצווה הראשונה של י"ד ניסן היא תשביטו שאור מבתיכם. אתם יודעים מה פירוש המצווה הזאת? פירוש המצווה הזו הוא לבטל את החמץ בליבי. תחשבו רק רגע מה שאמרנו עכשיו. זה לא מילים סתם. אני אמור להגיע למדרגה שבה אני מבטל חמץ. אני מחזיק פה חמץ, אני מחזיק פה בקבוק וויסקי. לא את כל העולם, לא את החמץ הרוחני שאני מדבר עליו, אני מחזיק פה עכשיו מאפייה של עוגה. אני מחזיק משהו בעל ערך, והוא חמץ. ואני אומר שהוא אפרה דאר. אל תלחסו עליי. אבל אם אנחנו נלך לחימאי ונשאל אותו, תגיד לי, זה אפרה דאר? אז הוא יגיד לי, אל תחשבו, הוא יגיד לי, זה הפרדה, אתה מג'נון. מה זה הפרדה? אתה משוגעים. מה הפרדה? זה עוגה. מה הפרדה? זה וויסקי, הפרדה. לכן אתה מוכר אותו. אני לא מכיר את התרגילים שלך. מה הפרדה? מה אתה מתכוון? אז אני אגיד אותו, אם הייתי, תשמע, שמעתי אותך, היה מאוד יפה התשובה שלך, אבל אם שמעתי אותך, אז תתייחס ברצינות לגבי השאלה. זה הפרדה או לא? הוא יחשוב עוד פעם ועושה ככה עם המתה. ואז הוא יגיד לי, בטח זה הפרדה. הכל הפרדה. גם אתה הפרדה. גם אני הפרדה. הכל הפרדה. כל העולם הוא הפרדה רע. כל העולם הוא אפשרי המציאות. רק הקדוש ברוך הוא יתעלה ויתברך ומוכרח המציאות. הכל בא מן האפר, והכל שב אל האפר. הכל אפרה דאר. אתם יכולים להיכנס ל-10 שניות של דיכאון בתאותו יווי, הכל אפר. אתם יודעים מה המשמעות של הכל אפר? תקשיבו לעומק. כשאני אומר שהכל אפר, כשאדם תופס שהוא אפר, ואנוכי אפר ואפר, ואני מה המשמעות? שאני האפר שלך. ולכן אני יכול להצמיח כמו אפר. אין סוף. יודעים למה אדם לא יכול להצמיח? מעל האפר יש נפח. לא צומח כלום. רק אם אתה יכול להיות אפר באפר, הדבר היחיד שיש לך הוא, אין עוד מלבדו, האפר יכול להצמיח בלי סוף. זה לא נכון שכשיש לי זרעים, אז יכולה להיות צמיחה. כי אם אין אדמה, הכל שטויות. כלומר, מה שמצמיח הוא לא הזרעים שלי. מה שמצמיח הוא האדמה שלו. אתם מבינים למה זרעים זה סדר אמונה? אתם מבינים למה חקלאות זו אמונה? כשאני אומר שהכל אפרה דארה, אז הכל אפרה דארה בסכר. אבל עכשיו אני מגיע לקושי. עוד דקה, שתיים, כולנו יכולים להבין בסכר ולהגיד, וואו, באמת אנחנו אפרה דארה, ובאמת זה יכול להביא לדברים גדולים. אבל אז זה רק שאלה אחת משנה בסוף, זה מצוין שהבנתי את זה בסכר. אבל בלב אתה גם מרגיש כך. בלב אתה באמת מרגיש אפשרות להגיע לתשביטו? לא יראה ולא ימצא, זה לא בעיה, זה טכני. אני אשים מדבקה ואני אגיד שזה מחוץ, זה לא בעיה. תשביטו זו מצוות עשה. עכשיו לא להתבלבל. זה לא השריפה ולא הבדיקה. כל זה לוקסוס דרבנן. אתם יודעים למה עושים שריפה ולמה עושים בדיקה? במשפט אחד לא יפה. כי אף אחד לא סומך על הביטול שלי בלב. אומרים לי, הרי אתה רציני, לא. אז בוא לפחות תעשה משהו כדי שתלתן. אפשר להגיד את זה יפה. אמרתי לי פחות יפה. אבל זה ארוך. אבל דיונים שלמים בראשונים, מה זה הבדיקה ומה זה... תכלס, איך משביטים חמץ? שורה אחרונה, כשהתורה אמרה תשביטו, למה היא התכוונה? שבלב אני אבטל את החמץ. איך כתוב אצל האדמו"ר הזקן? אתם יודעים מה זה עבודה שבלב? הוא אומר, מה יכולה לעזור התפילה בעולם? היא נקראת עבודה שבלב. אתם יודעים למה היא עבודה שבלב? כי לתפילה יש תפקיד אחד. את מה שהשכל שלי כבר מזמן מבין, הלב שלי כבר יוכל להרגיש. אני מבין שהעולם הוא עבודה. אני מבין. אז למה אני צריך כל פעם כפה חדשה כאילו לזכור את זה? כי אני לא יכול להפנים את זה ללב. יש לי רבי נחמן ביטוי, הזכרתי אותו ביום שישי. יש לי רבי נחמן ביטוי, תכף אחר פורים קוראים פרשת פרה. הירושלמי הראשון. זוכרים את השיטה הראשונה? ואז הוא אומר כאן. הפור, הוא מביא את הארי ז"ל. כוונות הארי. הפור, היפיל פור. הפור, היי פי ריש, אותיות פרה. מילים שלנו, כדי להגיע לתשביטו, צריך 30 יום קודם להתחיל להתכונן. 30 יום קודם החג, שואלים ודורשים. אז איך שואלים ודורשים? יש רק דרך אחת, לשאול ולדרוש כדי להגיע ליכולת לבטל בלב. להגיע לעד דלא ידע. אין דרך אחרת. הדרך היחידה היא להגיע לעד דלא ידע בברור אמן לברוך מרדכי. להבין שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא מעצם הנשמה ולא משום מידע. כל המידע שלך הוא אפרא דארה. אין אפשרות להגיע לתשביטו בלי להתחיל בפורים. ואז אומר רבנו, ותכף אחר פורים קוראים פרה. זהו סוד כוונות האריזל, שהפור אותיות פרה. כי רק אם הוא מבין את פורים, הוא יכול להבין שיכולה להיות התהפכות של התארות מטומאת מת. כי המוות הוא הדבר שהשכל שלי רואה אותו כסוף. בסוף מתים. אתם מכירים את הביטויים האלה מכל מיני צורות? ופרשת פרה אומרת שצריך להיטהר מטומאת המוות. פרשת פרה קובעת את מה שנקבע בליל הסדר בסופו, שחד גדיה חד גדיה וזבין אבא בית רייזוזי, כל הסיפור היה כדי שהקדוש ברוך הוא ישחט את מלאך המוות ששחט את השוחט ששתה את המים. ולכן תכף אחר פורים פרה. כי מה זה נקרא להיטהר לפני קורבן פסח? זה לא עניין הלכתי בקורבן פסח שצריך לעבור קודם כל אפר פרה אדומה. אלא לפני קורבן פסח, בשונה מכל קורבן אחר, יש חובת תשביטו. לא יאכל על חמץ דם זבחי, לא תשחט על חמץ דם זבחי. אי אפשר להקריב קורבן פסח בצהריים של י"ד אם לא קיימתי תשביטו. אין את זה בשום קורבן אחר. כהן גדול שמביא קורבן שלו לא צריך לעבור קודם כל תשביטו. נידה ויולדת וזב ומצורע, ואף אחד לא צריך לעבור קודם כל תהליך של תשביטו. אבל כל ילדה וילד בקורבן פסח צריך לעבור תשביטו. אתם מבינים למה כדי להסביר מה זה פסח מסבירים לנו את קורבן פסח של השנה הראשונה? היכולת לקחת את הסבל ולקשור אותו במצרים. הזכרנו פעם, אני חושב שלפני שנה או שנתיים, אני לא זוכר מתי, טבח מדהים. הוא אומר, מה החידוש שהם קשרו את הסה? מה החידוש? מה אתם חושבים, שעם ישראל לא אכל בשר כל הזמן? מצרים זה היה אצלהם אלוהים, אבל היהודים אכלו בשר. אז הבח אומר, דבר לא יאמן. זה קשה להגיד את זה, זה דבר מדהים. הוא אומר שזה העניין של הנס הגדול, של שבת הגדול שהיה. הרי זה היה ביוד ניסן. אז זה פלא פלאות. הוא אומר שהסה היה האלוה, תחזיקו טוב עכשיו, לא של מצרים, אלא גם של היהודים במצרים. לא יאמין את זה חס ושלום במובן של אבוידיזוריה מוחלטת, אבל עם God we trust. אתם זוכרים שפעם היה דולר? עם God we trust. Everybody else pay cash. In God we trust. In God we trust. In this God. In God we trust. האלוהי מצרים ששחטו, היה שהמצרי בא ואמר, אוקיי, אתה הולך לאכול, תאכל, תהיה בריא, אתם תמיד אוכלים בשר אתם. וכשאף אחד לא רואה, אני אוכל אתכם. כל בסדר. אבל תגיד לי, למה אתם לא אוכלים? מה אתם עושים פה? מה אתם קושרים אותו? אז אמרו, למה קושרים אותו? כי זה זבח להשם. כי אנחנו שוחטים את הרעיון. המצרי חייך אמר, יעבור לו עד מחר, אל תדאגו. 50 פעם הפסיק להשם. עד מחר הכל יסתדר. לא עבר לו. ועוד יום. ועוד יום. 4 ימים לא עבר לו. זה הסיפור של העשור לחודש. שאנחנו שחטנו את אלוהי מצרים. כתוב בספרים ששבת הגדול נקראת שבת הגדול, כי הנס הגדול באמת של אותו שבוע היה ביוד, לא בתתבב. בתתבב היה נס גדול, אבל הנס הבאמת גדול היה כשקשרנו את הסה. רטרואקטיבית מסתבר שהתכוונו בעצם. אז בתתבב הסתבר שמה שגדול זה היה יום. ותתוו הוכח שיוד. אז מה הגודל של תתוו? הוא ההוכחה למה זה יוד.
חסידים אומרים שזה נקרא שבת הגדול, כי בכל שבוע יש שבת אחת, נכון?
חסידים אומרים יש רק שבוע אחד בשנה שיש שתי שבתות. פסח. למה? כי פסח נקרא ממחורת השבת. הרי ספירת העומר זה ממחורת השבת. אז באותו שבוע פסח יכול להיות ביום שני נכון השנה, יכול להיות ביום... אז באותו שבוע יש שתי שבתות. נכון?
אז באותו שבוע שיש שתי שבתות, בדרך כלל השבת שלפני פסח, החבר'ה אומרים שהיא שבס טרנטה.
נכון? שבס טרנטה. אוכלים בחצר, יושבים על הגג, לא מזיזים את הרגליים, נכון? אם אתה מזיז, אז אתה קורבן, נכון? שבס טרנטה. אז באים להגיד לך שהשבת הגדולה בין שתי השבתות של השבוע זה השבת הזאת. זה השבת הגדול. אחרי זה ילד הסדר, זה נחמד. אז תאכל את מה שטרחת בשבת הגדול. שמעתי פעם מישהו אומר שעל שבת הגדול ועלי לסדר נאמר מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת של ממחורת השבת. ואכלו את הבשר בלילה, וכן כן, אבל מה עשית בשבת הגדול?
אגדה, אמרת בשבת, מה עשית בשבת הגדול?
דבר פלא פלא. לכן תכף אחר פורים פרה. ומה החיבור של פרה והחודש? לא יעלה. ומה ההבדל בין פרשת פרה לפרשת החודש?
פרשת פרה, כשהיא נקראה גם השנה בכי תישא, זה כל כך אדיר.
פרשת פרה עוסקת באדם במצב הכי נמוך שלו. פרשת פרה באה לקנח את הצועה. איזה ביטוי נורא, תבוא האם ותקנח צועת בנה, הכל מגעיל. עגל, קלה מזנה תחת חופתה. לכן כל כך תפס אותי השנה העניין, כי כי תישא ופרה והחודש וויקל פקודי זה כל כך יחד. אתם יודעים מה קורה בפרשת כי תישא? זה פורים כי תישא. זה ונהפוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אין שום היגיון בעולם שיש עוד מה לעשות ביחד. נגמר הסיפור. ומשה רבינו עושה לקדוש ברוך הוא כזה ונהפוך הוא. פורים קטן על זה. אתם ראיתם מה כתוב שם? כתוב שם... ואתה הניחה לי ואיחר אפי בהם. למה? כי ראיתי את העם הזה והנה עם כשעורף הוא. לכן מה אני רוצה לעשות? לחסל אותם. אומר משה רבינו, האם לכן אינה מסביבך? אוקיי, אוקיי, לא, 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 לא. ואז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אז יש לי אבל משהו אחר להגיד לך. לא אני אלה בקרבך, אלא המלאך. למה? כי כיוון שאם אני אלה בקרבך, הם עם כשעורף, אז פן אכלך בדרך. ילך המלאך, לא יעשה, לא יהיה כל כך נורא. אני, זה יתעצבן, זה לא טוב. מה מוישה רבינו? תגידו לי, טוב אם אתם מקשיבים טוב. מה מוישה רבינו ואומר עכשיו את המשפט הבא? תשמע, ריבונו של עולם, זה לא רק יפיסה, זה לא יצא איפורים. יש לי משהו להגיד לך. מה? ואתה, לא רק שאתה לא הורג אותנו, אלא ילך מהשם בקרבנו. לא מלאך. למה ילך נע שם מקרבנו? כי עם כשעורף הוא. זה הבנת הנקרא, זה הבנת הנשמע. מה אתה אומר? מה אתה אומר?
זה שאומר, גם אם הם עם כשעורף, אתה צריך ללכת בקרבנו.
אתם יודעים מה הפשט בעומק? זה הולך כמו רשע. אתם יודעים מה הפשט?
בגלל שם אתה צודק 100%, נכון? עם עם כשעורף.
נכון, 100%.
הם יאכלו את המלאך שאתה תביא.
על מה אתם לא אומרים? בוא עכשיו צריך להיות החלטה לגבי שלא, בוא נדלו בי, הכל לא שולחן.
העם הזה נשאר להיות אינסופי או לא? אם לא, הרי שמתי מפתחות על השולחן. הוא נשאר להיות אינסופי?
אם הוא אינסופי, אז אנחנו נעשה מהקשה עורף את ההיפור.
כן, הוא קשה עורף.
ואנחנו נגלה איך הקשה עורף הזה יביא ללמעלה מטעם ולמעלה מדעת ולמה זה עבודת השם של...
בוא, אנחנו נעשה את ההפך הגמור. כל הסיפור של פרשת חטא העגל זה איך חטא העגל מביא לעולם של ונפלינו אני ועמך ויוד ג' מידות הרחמים, כל זה לא היה בלי חטא העגל. פרשת פרה פוגשת אותנו במקום הכי נמוך בחטא העגל. היא מגלה שאפשר להתאר. פרשת החודש פוגשת אותנו במקום שאנחנו כקטן שנולד, גר, עם שהצליח לקשור את השה. אנשים שנמצאים אחרי חטא העגל עלולים לא להתפעל מעצמם, להגיד, טוב, נו. אז עכשיו יצאתי מזה. בין פרה להחודש לא יפסיק. גם אחרי המצב של פרשת פרה, שכל הייחוס שלך הוא שהקודש ברוך הוא יכול עוד להוציא אותך מטהרת מוות, ואתה צריך לתקן את חטא העגל, אתה נמצא במסלול לעשור לחודש. בין פרה להחודש לא יפסיק. אם אתה לא מאמין בזה שהמעט שאתה נמצא בו הוא כבר ההתחלה של יציאת מצרים, אתה לא במסלול לפסח. המסלול לחירות של ליל הסדר הוא הסיפור איך אתה הולך אל הגאולה מהמקום שאתה נמצא בו. שיטה ראשונה בירושלמי, אני מסכם, אומרת, אי אפשר להגיע לפרה בלי פורים. פורים הוא מה שמסביר איך אפשר להגיע לפרה. ואז מפורים ופרה אפשר להגיע לתשבית ומהעד אלו ידע, אפשר להפוך הכל. ואז באה השיטה השנייה שנפסקת להלכה ואומרת, הפוך! למה הקדים החודש, למה הקדים פרה להחודש שהיא טהרתם של ישראל? וברגע שהם מפנימים את היכולת להיטהר, יהודי יכול להיטהר, איי, אבל הוא רק התחיל, הוא יודע כמה הוא רחוק. נו, גם פסח זה רק התחלה, אנחנו עוד יודעים כמה אנחנו רחוקים. אבל באותה שנייה שהוא יבין שעכשיו אין מה לעצור להתבונן, הוא במסלול. מתי אני עוצר להתבונן? כשאני עוצר לפני פורים, לפני תחילת המסלול. אבל כשהמסלול התחיל אני לא עוצר להתבונן. זה נקרא המסלול התחיל, אני עוד בחטא העגל. זה נקרא המסלול התחיל. התיקון הראשוני הזה, ההתחלה הזאת, היכולת לצאת מחטא העגל, התיקון הראשוני הזה, העיסוק בלהיטהר מאבי אבות הטומאה, היכולת הזאת, זה כבר התחלה. זה דבר נפלא. אני אסיים את זה במשפט אחד. כתוב שפרשת, אם מאוחר, כתוב שפרשת פרה אדומה צמודה, סמוכה לפרשת מיתת מרים. אתם זוכרים איפה מופיעה פרשת פרה אדומה? זאת חוקת התורה. ומיד אחרי זה כתוב, אתה עמוד שם מרים. ולא מבינים מה הקשר. אז רש"י אומר, למה נסמכה פרשת מרים לפרשת פרה אדומה? נו, להגיד שמיתת צדיקים מכפרת. יפה? יפה. שואל האדמו"ר הזקן, אגב, באיגרת שהוא כותב למחותנו, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, החברים הקרובים של רבי מלך מליז'נסק, שהיום היה יום ההילולה שלו, זה החברה הקדישה. אז הוא כותב לרבי לוי יצחק איגרת תנחומים על מות בנו. באותה איגרת הוא מצטט מיתת צדיקים מכפרת את מרים ואת, זה היה אותה פרשה. הוא שואל שאלה, מדהימה. הוא אומר, אם אתה רוצה להגיד שמיתת צדיקים מכפרת, ולכן אתה מצמיד אותה לעניין של פרה אדומה, הרי פרה אדומה לא באה לכפר, פרה אדומה באה לטהר מטומאת מת. תביא את, תצמיד את זה למשהו ששייך למזבח, הרי פרה אדומה גם לא מוקרבת על המזבח. איפה פרה אדומה עושים אותה? איפה עושים אותה? בחוץ, מחוץ לשלוש מחנות. זה הקורבן היחיד שהוא לא קורבן, הוא בעצם נעשה מחוץ לשלוש מחנות. אז מה פתאום אתה מצמיד אותה? הרי יש מזבח כפרה. ואם אתה רוצה להגיד שמצד צדיקים מכפרת כמו המזבח, אז תביא קורבן ששייך למזבח, מה אתה מביא פרה אדומה? שאלה טובה? אתם יודעים מה הוא אומר? מדהים. על המזבח הוא אומר, איזה קורבנות מביאים? איזה קורבנות? איך הוא מכפר? כשמביאים איזה קורבן כדי שהוא יכפר? חטאת, אשם. נכון? על מה מביאים חטאת? על מזיד או על שוגג? על שוגג.
מיטת צדיקים, הוא אומר, מחפרת לא על שוגג. היא עוזרת שגם זדונות נהפכים לזכויות.
פרה אדומה לא קרבה על המזבח.
פרה אדומה קרבה מחוץ למשכן.
היא קרבה מחוץ לשלוש מחנות. היא מהפכת גם את הזדון, גם את המוות עצמו. היא מהפכת את המקום הכי נמוך שיכול להיות.
שמעתם?
כמה אני יכול לצאת ממצרים? כמה נמוך?
כמה? בין שלישית לרביעית לא יפסיק.
המרחק בין שלישית לרביעית נראה לך לפעמים שנות אור.
אבל אם לא תדע שבטיפ טיפה הזאת שצעדתי, אני כבר במסלול שאין בו הפסקה. אתה לא תגיע קדימה. ולהלכה, בין שלישית לרביעית לא יפסיק. יודעים מה זה בין הכוסות? לא ישתה. יודעים מה יש בכוס שלישית? וגאלתי אתכם. בזרוע נטויה, בשפטים גדולים. אבל אתם עדיין פה. יודעים מה יש בכוס הרביעית? ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלוהים. זה נראה שנות אור, נכון? בין שלישית לרביעית לא יפסיק. למה הגדיל פרה? כי שהיא תהרתם של ישראל, ולכן גם הצמיד אותה, כדי לגלות שבמקום הזה, אתה כבר יוצא ממצרים.
זה ארבע הפרשיות. בשבוע הבא נתחיל להיכנס כבר לפסח ממש.